וברוכים הבאים לעוד פרק בחושבים טוב. אני יהודית קץ, וחושבים טוב זו תוכנית על פסיכולוגיה, על פסיכולוגיה חיובית ועל כלים לחיים טובים יותר שבאים בצורה מבוססת לחיים שלנו. אז אנחנו כאן בפרק נוסף והפעם עם דנה. היי דנה.
היי יהודי.
דנה.
בוקר טוב.
בוקר טוב. דנה זליחה היא פסיכולוגית ארגונית, והיא מרצה בבין תחומי, והיא מתמחה במיינדפולנס לעסקים, והיא יזמית משוגעת, עושה מלא דברים מגניבים, ואני חייבת לספר שברוב צניעותה, היא אמרה שהיא מעדיפה שאני אציג אותה רק בתור דנה. ואני חושבת שזה מאוד יפה. אז נעים מאוד וכיף שאת כאן.
כיף שהזמנת אותי. אמרתי לך שזה היה כיף שלי היום.
זה הכיף שלך היום. האמת שגם לי ממש כיף לעשות את זה, שזה מתחבר לתחום שלנו היום, שאנחנו בעצם רוצות לדבר על עבודה, ועל איך אנחנו יכולות להפיק מעצמנו יותר בעבודה, ובעיקר דרך הזווית של איפה אנחנו בכלל נמצאים כשאנחנו בעבודה. כלומר, נתחיל מלהגיד את הדבר המפתיע, שהרבה פעמים אנחנו בעבודה, אבל אנחנו בעצם לא. מה זה אומר?
אז מי בעצם מאיתנו מגיע בבוקר לעבודה? וכל היום שרוי רק במחשבות על מתי הפסקת הסיגריה הבאה שלי, מתי ארוחת הצהריים, כל השהייה ביום יום שלנו רק סובבת סביב ההפסקה הבאה שלנו. מזהים את זה? מכירים את זה?
ההפסקה הבאה, מה שיהיה אחרי העבודה, איזשהו ריב או ויכוח שהיינו מעורבים בו יום לפני כן. כלומר, המוח שלנו כמעט כל הזמן ככה עובד קשה על הדברים שאנחנו מתעסקים בהם וחשובים לנו, ואנחנו לא תמיד שמים לב בכלל שזה קורה.
וזה פשוט תופעה שהיום מכירים אותה וכבר יכולים להגדיר אותה, והיא נקראת נדידת מחשבות, נקראת mind wandering. ומחקרים מראים, מחקר מהרווארד ב-2010 הראה שבממוצע המוח האנושי נודד 47% מהזמן.
וואו. זה, האמת שזה מחקר מטורף. בואי נרחיב עליו קצת מה הם עשו שם. אז בגדול, מה שהם עשו, שבעיניי זה גם יפה, כי זה משתמש בטכנולוגיה, הם השתילו לאנשים אפליקציה באייפון, שפשוט שאלה אותם בצורה אקראית במהלך היום כמה שאלות פשוטות. שאלה אחת נגעה למה אתם עושים עכשיו. אתם עובדים, אתם בבית, אתם ישנים, אתם עושים סקס, מה קורה בחיים שלכם כרגע? שאלה שנייה נגעה לאיפה המחשבות שלכם נמצאות? האם אתם חושבים על אותו הדבר שאתם עושים כרגע, או אולי חושבים על משהו אחר? ושאלה שלישית הייתה באזור של איך אתם מרגישים? ובעצם עניין את החוקרים לבדוק מה הקשר בין שלושת הגורמים האלה. כלומר, מה קורה לנו כשאנחנו חושבים על מה שאנחנו עושים, לא משנה אם זה לשטוף כלים או להכין דוח בעבודה, מה קורה לנו כשאנחנו לא חושבים על זה, ואיך זה משפיע לנו על הרגשות, ומה יצא.
אז בעצם מה שקרה זה שהם מדדו את איכות הנוכחות שלהם, נכון? זה בעצם מה שקורה לנו ביום-יום. הרבה פעמים אנחנו נמצאים במקום מסוים מול המחשב שלנו, או סתם בטלפון עם מישהו, והמחשבות שלנו לא נמצאות שם. ואנחנו חושבים שאנחנו נוכחים, אבל בעצם המחקר הראה שהנדידת מחשבות מייצרת חוסר עושר, ולא ההפך. בעצם, מה זה אומר? אז אם אני יושב פה וחושב על מה אני צריך לעשות היום בלילה, או מה לא הספקתי לעשות אתמול, אני הרבה פחות מאושר מאשר סתם לשבת פה איתך יהודית, וליהנות מהחוויה. וזה ממצא די מדהים.
ועוד דבר שהיה מעניין, זה שזה לא היה משנה מה אנשים עשו, כלומר, אפילו אם הפעילות עצמה לא הייתה כזו כיפית, נגיד אני חושבת על לא יודעת, לעמוד בפקקים, או לשטוף כלים, או דברים שאנחנו אומרים, לא עדיף לי להיות עם הראש במקום אחר כרגע, אז אפילו בדברים כאלה, כשאנשים נדדו במחשבות, הם היו פחות מאושרים באותו רגע.
אז מה זה אומר? שגם אם תחשבו על החופשה הבאה שלכם, שאולי עכשיו הסתיימה, לא מזמן בפסח, עדיין תהיו פחות מאושרים מאשר להיות פה, כאן ועכשיו איתנו, מאזינים לפודקאסט.
בעצם הם גילו ש-47% מהזמן, פחות או יותר 50%, זה אומר שבכל רגע נתון יש סיכוי של 50-50, שזה נתון מהפכני לדעתי, שאתם נמצאים או לא נמצאים באותו מקום של מה שאתם עושים כרגע. אני חושבת שכל אחד יכול גם עכשיו לבדוק עם עצמו מה, איפה המחשבה שלכם כרגע? אתם באמת איתנו פה בפודקאסט, או שתוך כדי שאתם מקשיבים לנו, אתם גם חושבים על דברים אחרים?
נגיד, רוב הזמן אנחנו חושבים מתכננים. מתכננים את היום שלנו, מתכננים את הארוחת ערב שלנו, מתכננים מה עושים הילדים, מתי מוציאים את הילדים, איך מקדמים את שאר הדברים שהשארנו פתוחים. אבל הרבה פעמים פשוט רק צריך לגשת בסקרנות ובפתיחות למה שקורה כאן ועכשיו. וזו העבודה האמיתית, בעצם לייצר אצלנו אפשרות בחירה, לשים לב איפה המחשבות שלי, שזה בעצם רגע של מיינדפולנס, שאנחנו יכולים לבחור בו. ברגע ששמנו לב, האם נדדנו, האם אני עכשיו חושב על תאילנד, או האם אני חושב על החדר הזה, אנחנו יכולים לבחור לאן אנחנו רוצים לכוון את הקשב שלנו. וכך באמת להיות יותר נוכחים, אם נרצה. כי זה בסדר לבחור לנדוד, אם רק אתם מודעים לכך.
זאת אומרת, זה קורה לנו בלי שאנחנו בוחרים, ואולי זה החלק העצוב בסיפור הזה, שזה לא משהו שאנחנו בחרנו בצורה מודעת.
אני לא יודעת אם זה כל כך עצוב, כי זה אוטומטי, הרי הקשב שלנו זה משהו שהוא, אם אנחנו לא נאמן אותו, שזו בעצם העבודה שלי, לעזור לאנשים להתאמן, להיות קצת יותר מיינדפול, אז הוא פשוט יימשך באופן אוטומטי, וזה בסדר, זה ספונטני. אבל אם יש לכם אפשרות בחירה, לא תשתמשו בה?
ולמה בעצם שיהיה לי שווה להיות עם המחשבות באותו מקום? כלומר, נגיד שהבנו את הנתון הזה במחקר, שאנשים היו פחות מאושרים באותו רגע, אבל למה שזה בעצם יהיה ככה? כלומר, אם אני חושבת על משהו שהוא נעים לי, אני חושבת על החופשה, או חושבת על הכיף שלי אחרי העבודה, ובעבודה לא כיף לי, לצורך העניין, נדבר על זה עוד רגע, אבל נגיד שלא כיף לי שם, אז למה שזה יהיה הגיוני לחזור במחשבות למה שאני עושה?
אז א' כל שווה לך כדי להיות קצת יותר מאושרת, כי זה בעצם מה שהמחקר הזה הראה. הראה שיש קשר מאוד ישיר בין נדידת המחשבות שלך לבין רמות האושר שלך. ככל שתהיה יותר נוכחת במהלך היום, ככה תהיה מאושרת יותר. והנדידת מחשבות לאו דווקא נובעת מחוסר אושר. זה לא הקשר שהם מצאו במחקר. אז שווה לך להיות נוכחת גם אם גם מה שאת לא כל כך אוהבת, כי זה מה שיש. וזה בעצם הקבלה האמיתית של הרגע הזה. ככל שיותר נעריך ונקבל את מה שיש, נוכל לראות גם את הדברים שקיימים, שהרבה פעמים אנחנו לא שמים אליהם לב.
אבל אני בן אדם סקפטי, אני מנסה לחשוב איך זה יכול להיות. כלומר, מה יכול להסביר את זה שאם אני נוכחת ברגע הזה, אני יותר מאושרת. ואני מנסה לחשוב על כל מיני הסברים שונים, אני יכולה לחשוב על הסבר כמו זה שכשאני יותר שמה לב לרגע הזה, אז פתאום אני גם מגלה בו דברים שאני אוהבת דווקא. כלומר, התפיסה שלי את הרגע משתנה. וגם על זה דרך אגב עולה לי מחקר ממש מגניב של, אני חושבת שהוא של אלן לנגר, שהיא הראתה שאנשים שעוסקים בפעילות שהם לא אוהבים, אבל מבקשים מהם להיות סקרנים כלפי הפעילות הזאת, אז הם מעריכים את הפעילות הזו פתאום כיותר אהובן. אז נגיד אם מישהו אומר שהוא שונא כדורגל, והיא מבקשת ממנו, תמצא 6 דברים חדשים שלא שמת לב אליהם אף פעם במשחק כדורגל, למרות שאתה לא אוהב את זה, תחפש את הדברים החדשים, אז פתאום אנשים אומרים, וואו, זה תכלס די מעניין, כלומר, פתאום אני שם לב איך בדינמיקה עם הכדור, או מה הצבע של הדשא. פתאום אנשים יותר אוהבים את הדבר הזה שהם לפני רגע קטלגו אותו בתור משהו שהם שונאים. אז זה יכול אולי להיות אחד המנגנונים.
בטח, אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו, זאת אומרת, יש לנו מין מנגנון בריחה כזה מהרגע הזה, שמייצר אצלנו גם פחד ולחץ וחרדה, יש המון דברים שהם קצת מרתיעים אותנו. אנחנו לא מכירים אותם, או שהם אולי מורכבים לנו, לפעמים סיטואציות גם בין אישיות, שהן חוזרות על עצמה, ואנחנו לא יודעים איך להתמודד איתם, והן פשוט עושות לנו רע. ואם אנחנו רק נוכחים איתם, יכול להיות שאנחנו פשוט נגלה שהן לא כאלו נוראיות. אם אנחנו נבוא עם פתיחות, ויכולת באמת לראות את הדברים הטובים, כמו שאת אומרת, ולבוא בלי שיפוט, לכל מיני סיטואציות, הרבה פעמים נוכל גם להוציא מהם טוב, שאנחנו לא ראינו את זה לפני כן. אז באמת תמיד אני אומרת, יש הבדל בין הבריחות לבין הבחירות שלנו. וזה משחק מאוד עדין ביום-יום שלנו. וזו החלטה שלנו איך אנחנו בוחרים או איך אנחנו בורחים. כי זה בסדר לברוח. אבל השאלה כמה?
אני חייבת לשתף שלא מזמן הייתי בסדנת ויפאסנה, שמה שעושים שם זה לתרגל מדיטציה כל היום ולנסות לחזור לרגע הזה. ושמתי לב כמה המוח שלי כל הזמן חושב, וזה אחרי שאני כבר מתרגלת מיינדפולנס במשך שנים, אז אף פעם לא עשיתי את זה במשך כל כך הרבה שעות ברציפות, אבל ניסיתי להסתכל על המחשבות שלי מהצד, ולשים לב מה האופי של המחשבות האלה, לאן הן הולכות. ושמתי לב שקראתי לזה אוננות מנטלית, שיש כל הזמן מין מחשבות על מה אני אעשה. ודברים טובים, מחשבות שבפני עצמן הם עשו לי טוב, נהניתי לחשוב אותן. תוכניות חדשות שיש לי בעבודה, אנשים שאני רוצה לפגוש, מקומות שאני רוצה לנסוע אליהם. וכל הזמן המוח שלי הלך לשם, מין planning mind כזה, של כל הדברים שבא לי לעשות. ולא הייתי כמעט מסוגלת לחזור כל הזמן לרגע הזה, זה היה נורא 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 קשה. אחרי זמנים של תרגול, ואיכשהו זה בכל זאת כל הזמן עולה שוב ושוב, הרצון הזה לזרוק את עצמנו לעתיד, ולחשוב מה יהיה שם.
ובגלל זה כל כך נדיר שאנחנו בעצם נמצאים בתוך הגוף שלנו. זו בעצם החוויה שאנחנו מנסים להחזיר במהלך יום העבודה, במהלך אפילו הלילה. To be embodied. Embodied, מחובר. אנחנו רוצים בעצם חיבור של המחשבה, של הרגש ושל הגוף. אנחנו כל כך הרבה פעמים שוכחים את הגוף. וכשהגוף מחובר לכל השאר, המערכת, אז יש הרבה פחות נדידה. ואתם יכולים לשים לב, אחרי נגיד שאתם עושים ספורט, לפעמים אפילו אפשר לצאת להליכה במהלך היום, ואז אתה רואה שהנדידה הזו פוחתת. יש איזשהו חיבור קצת יותר גדול למה שקורה כאן ועכשיו, כי הגוף חי. הגוף חשוב כל כך, ואנחנו שוכחים את כל הסימני הזרה שהוא משגר לנו במהלך היום. ויש לי עוד מחקר נורא מעניין, שתינו נשים פה בחדר. נשים סובלות הרבה יותר מלחץ מגברים. יש מחקר שהראה שנשים וגברים שחווים את אותם תנאי עומס, לא חווים את אותם לחצים. נשים סובלות מחוויית לחץ הרבה יותר גבוהה מאשר גברים באותם תנאי עומס.
וואו.
למה נראה לך?
הן מפרשות את זה בצורה יותר חמורה?
אז יש שתי סיבות מרכזיות. זה בעצם מחקרים של האפה, של American Psychological Association. הסיבה המרכזית היא בעצם הנדידת מחשבות למטלות שלא הושלמו. החוויה הזו של הנדידה מייצרת חוויית לחץ הרבה יותר חזקה אצל נשים. גברים הרבה פחות נודדים למטלות שלא השלימו.
כלומר, הם יותר מצליחים להסתפק במה שקורה כרגע.
הם פשוט לא כל כך חווים את החוויה הזו של כל הזמן לנדוד למקום שלא הספקתי, לא הספקתי, לא השלמתי. וגם אולי יש לנו הרבה יותר מולטיטאסקינג, נכון?
זה מה שאומרים ומצפים מאיתנו. אני לא יודעת אם זה באמת נכון, אני לא חושבת שנשים באמת מסוגלות לעשות יותר מולטיטאסקינג כיכולת מוחית. אני חושבת שזה אולי איזושהי ציפייה שאנחנו מצפים מעצמנו.
זה מיתוס. כן. אז מחקרים מראים שנשים בסך הכל עושות 10 שעות יותר מולטיטאסקינג מגברים בשבוע. אולי בגלל זה יש את התפיסה שאנחנו יותר טובות במולטיטאסקינג, אבל אנחנו פשוט עושות 10 שעות יותר מגברים מולטיטאסקינג.
ואנחנו לא יותר מוצלחות בזה.
לא למיטב ידיעתי.
לא למיטב ידיעתך. וואו, אז מעניין שנשים נוטות לזה יותר. ואני מנסה...
אבל יש עוד סיבה גם ביולוגית.
מה הסיבה?
שזה הורמון הלחץ, הקורטיזול שלנו יותר גבוה. ומסתבר שנשים רווקות הרבה פחות לחוצות מנשים נשואות.
כן, זה נורא קשה. אני חושבת שלכולנו יש את הקטע הזה של אני רוצה להיות שם. כלומר, אם הייתי לוקחת את המוח של רווקה, בת 30, בגיל הזה שאנשים מתחילים כבר להיות לחוצים על הנושא הזה, והייתי מתמללת אותו, זה היה נשמע כמו איזה מערבולת. כמובן שלא כל אחת, אבל מתי אני נמצא בן זוג ולמה אני לא נמצא בן זוג, ואני לא בסדר, ומה עם הבן זוג הזה שהייתי איתו, ולמה זה לא עבד, הנה מישהו, וכלומר כל הזמן, כמו איזה מערבולת כזו של מחשבות שקופצת ממקום למקום, בלי שאנחנו בכלל שמים לב שזה קורה לנו.
אבל כן, הנושא של הלחץ והמולטיטאסקינג הוא נושא שמאוד רלוונטי לעולם העסקי. אני עובדת עם הרבה מנהלים על הנושא הזה של מולטיטאסקינג, כי גם שם יש המון מיתוסים.
נכון, אנשים היום מחפשים עובדים לפי אנשים שהם כביכול טובים במולטיטאסקינג, נכון? זה ערך של הרבה ארגונים להגיד, אנחנו רוצים מולטיטאסקרים מקצועיים, כשבפועל זה קצת יריעה ברגל לעצמם, נכון?
את חושבת?
אני חושבת שכן, כי אני חושבת קודם כל אני לא מאמינה שיש דבר כזה מולטיטאסקינג. פעם האמנתי, ואחרי שקראתי קצת מחקרים בנושא, הבנתי שזה פשוט לעבור ממשימה למשימה, זה לא באמת לעשות שתי משימות בו זמנית, ואני חושבת שבעצם הדרישה והנורמות שארגונים מייצרים של תעשו מולטיטאסקינג ותעשו כמה שיותר דברים בו זמנית, בסוף הם פוגעים בפרודוקטיביות של עצמם ומלחיצים את האנשים, ואז אנשים מלחיצים, פחות כיף להם בעבודה, יש להם פחות מוטיבציה, אז מין מעגלים כאלה ש, שבסוף אני חושבת שאנשים יורים לעצמם ברגל כשהם מלחיצים אנשים ככה.
אז את ממש צודקת. יש לך הרבה יותר, אז יש לך הרבה יותר ידע על הנושא הזה מלרוב האוכלוסייה, כי כולנו חושבים שאם יהיו לנו 10 משימות פתוחות על המסך, ואנחנו באמת נעשה הכל בבת אחת כדי להספיק, אנחנו נהיה יותר יעילים. אבל המציאות היא שזה ממש לא כך, ופרודוקטיביות יורדת ב-40% אם אנחנו עושים מולטיטאסקינג, והופך להיות מולטיטאסקינג כרוני, יש לנו נטייה לטעויות.
כמו איזה חנות ממתקים כזאת. כלומר, כל פעם שאתה רואה משהו חדש, יש לך כזה טינג, איזה כיף, משהו חדש. המוח שלנו מתגמל אותנו על דברים חדשים, נותן לנו איזה בוסט של דופמין, שזה הנוירוטרנסמיטר שגורם לנו לעונג. אז ממש נותן לנו תגמול על המעבר למשהו חדש, ובכל פעם שאני מוסיפה עוד משהו חדש, יש לי כזה, יאללה, כן, איזה כיף, יפי, אבל בסוף זה כמו איזה התמכרות, כן? זה לא באמת מייצר את הפרודוקטיביות הזו, ואני חושבת שזה אולי אחד הפרדוקסים הכי גדולים של מולטיטסקינג.
זה באמת, כמו שאמרת, זה התמכרות, כי מה שקורה לנו, שיש לנו תודעה. בבוקר אנחנו קמים, ומה הדבר הראשון שאתם נמשכים אליו בבוקר?
בטח פייסבוק אצל הרבה אנשים.
אז אני כל כך הרבה פעמים פותחת את השאלה, עם השאלה הזו בסדנאות, ואנשים כנים פשוט אומרים את האמת. הדבר הראשון שאני רוצה לעשות, שאני פוקח עיניים בבוקר, זה לקחת את הפלאפון שלי לראות מי שלח לי הודעות בוואטסאפ. ואני אומרת עצמי, לאן הגענו? כאילו שאנחנו לא רוצים לצחצח שיניים קודם, להרגיש את הגוף, בוא נתחבר רגע, לעשות איזו מתיחה קטנה, לקום מהמיטה. עוד לפני שאנשים קמים מהמיטה, הם ברצף של לפתוח את האינבוקס, את הפייסבוק, את הלינקדאין, טטטה, כי המוח שלנו כבר צמא לגירויים, וזו הנקודה של ההתמכרות. ומה שקורה לנו בעידן הטכנולוגי של היום, אנחנו כל הזמן רוצים להיות על זה, כל הזמן עם העומס הבלתי פוסק, להיות זמינים כל הזמן, והלחץ הזה לא עושה לנו טוב. זה מגיע למקום שהאזור במוח שאחראי על הישרדות, מכירה את האזור הזה, גזע המוח, הוא כל הזמן מודלק. כל ה-SMS'ים האלה והאנשים שמחפשים אותנו, פשוט נותנים לנו תחושה של סכנה, בלתי פוסקת. ואנחנו נכנסים למקום שהוא לא נינוח, ואנחנו לא רואים את הדברים כמו שצריך. ושם נכנס גם המקום של לעצור. לעצור את עצמנו מההתמכרות הזו, וזה המקום של להפסיק טיפה, להתחיל להפחית את המולטיטאסקינג, כי מולטיטאסקינג הוא גם תוצר של זה שהתודעה שלנו נמשכת כל הזמן לאותם גירויים בחוץ. והטכנולוגיה לא תפסיק, היא רק תתגבר. אנחנו צריכים לדעת ולהיות מסוגלים לבחור, להתרכז, להיות ביוניטאסקינג, לבחור את המטלה, ולא להימשך.
יוניטאסקינג, אני חושבת שזה מושג שלא שומעים אותו כמעט, מרוב ש... כלומר, זה הגיוני שאנחנו אומרים מולטיטאסקינג, אז יוניטאסקינג, אבל מי אמר את זה אי פעם? כלומר, נכון, אנחנו רק מדברים על מולטיטאסקינג. וגם שימי לב כמה זה פשוט, כלומר, אנשים צריכים להתקדם ולחקור ולהבין, כדי לחזור למסקנה של בוא נעשה משהו אחד ולא כמה, כמו שהיינו עושים פעם. מה ההשפעות בעצם? הבנו שזה פוגע באושר שלנו, ונניח רגע שאושר זה איזושהי פריבילגיה שאני לרגע שמה אותה בצד, כי הרבה אנשים אומרים בסדר, אושר, אבל תכלס עבודה עכשיו. איך זה משפיע על הפרודוקטיביות, על התוצרים, על האפקטיביות של ארגון? כי אני מניחה שכשאת מגיעה לארגונים, עם כל הכבוד, האושר זה לא מה שבהכרח גורם להם להגיד בואי ותעבירי אצלנו עכשיו סדנה של נוכחות. הם רוצים לוודא שהארגון שלהם הוא ארגון יעיל.
אז יש המון מדדים שמשתנים. ראשית, היכולת להקשיב לעצמי, שזו היכולת הכי חשובה. בעצם איך אנחנו מתנהלים, ואיפה אנחנו שמים את הגבולות לכל מיני הסחות דעת כאלו או אחרות. אני חושבת שנושא שהוא גם מאוד רלוונטי, הוא הנושא של ניהול זמן, והיכולת לתעדף משימות, כי בעצם אנחנו קמים בבוקר, ויש לנו אינסוף משימות, שתכננו אתמול, אבל גם יש לנו איזה 300 אימיילים חדשים. אז איך אנחנו בעצם עושים זום אאוט ובוחרים את המשימות שבאמת חשובות לנו להיום, אוקיי?
זאת אומרת שתרגול של נוכחות עוזר לי לנהל את הזמן שלי טוב יותר.
לקבל מודעות פנורמית על מה שיש, ואז להרגיש מה הדבר שהוא באמת הדבר הכי דחוף או הכי חשוב, או שאני הכי צריך לגשת אליו עכשיו. יכול להיות שבאותו זמן גם הבוס שלי נכנסתי לחדר ומגיעים לי עוד 5 אימיילים חדשים. אבל אם אנחנו מיינדפול, ואם אנחנו באמת יכולים לעצור לרגע, אז יש לנו אפשרות to zoom out, להסתכל ככה מלמעלה, מודעות פנורמית, ולהגיד, אוקיי, זה חשוב וזה חשוב יותר. ואז זה מה שאני באמת צריך לעשות עכשיו.
זאת אומרת שהנוכחות והמודעות גורמת לי קצת להירגע ממה שבוער ושורף לי מול הפנים, כמו מייל שהגיע, או כמו 10 סימני קריאה, ולהסתכל על זה שנייה מפרספקטיבה, ולהגיד, זה באמת חשוב, וזה פשוט צועק כרגע, אבל זה לא חשוב.
וגם מה אני באמת יכול לעשות עכשיו? לפעמים אין לי את הזמן להשלים איזושהי משימה. אז אם אין לי את היכולות הקוגניטיביות להתחיל איזושהי משימה עכשיו, אז אולי לא כדאי להתחיל אותה. כי שוב, המוח שלנו נמשך לגירויים כמו לאש. אנחנו רואים אימייל, אנחנו רוצים לפתוח אותו. אנחנו רואים SMS, אנחנו רוצים לראות מה אנחנו סקרנים. אבל זו ההתמכרות. וזה המקום שזה מגיע גם למקום ההישרדותי, ואין לנו בכלל את היכולת to process. זה בכלל לא מגיע לקורטקס, זה לא מגיע למקומות החושבים. זה לא, אנחנו לא מרגישים גם ביום-יום. אנחנו עובדים כמו רובוטים. ואין לנו הרבה פעמים את הרגע שנכנס ויוצק באמת את מי שאנחנו לתוך העבודה. ואז we're just shipping out. וזו עבודה מאוד לא יצירתית ומאוד לא חושבת, מאוד לא.
שזה, אגב, התועלת לארגונים, זה בדיוק ההפך ממה שארגונים יעילים מנסים להשיג. היום רוב העבודות הן עבודות שדורשות יצירתיות. כלומר, זה באמת לא עבודה של סתם לשבת וללחוץ על כפתור, אלא אנחנו צריכים את המוח שלנו, אנחנו צריכים את החשיבה הזו מחוץ לקופסה, את לראות את התמונה הגדולה כדי להגיע לתוצרים חדשים ומעניינים.
חד משמעית. אגב, עובדים מאושרים פי 3 יותר יצירתי מעובדים לא מאושרים, עובדים פחות מאושרים, שזה ממצא מדהים.
נכון.
אז דווקא העושר הוא כן חשוב לארגון, ועובדים מאושרים הם גם יותר טובים במחירות, אז נכון. יודעת, יש המון מעבר למיינדפול, שווה באמת גם להיות מאושר, כי זה מייצר אצלך הרבה יותר חוזקות.
שווה לכם להיות מאושרים. <לכל זה. laughs> אני חושבת שאמרנו כמה פעמים את המילה מיינדפול, ואולי כדאי שנגדיר מה זה בכלל למי שלא מכיר את המושג מיינדפולנס. אז מיינדפולנס זה בגדול, בעברית אגב קשיבות, זה תחום שמגיע מהבודהיזם במקור, ובעשרות שנים האחרונות המחקר התביית עליו, והראה שזה זה לא רק בודהיזם וכתורת ולשבת ולעשות אום וכל מיני דברים שאולי בתור אנשים מהמערב זה נראה לנו ככה הזייתי לעשות את הדברים האלה, אלא המחקר מראה שיש השפעות אמיתיות על המוח שלנו כשאנחנו מתרגלים את זה. עכשיו, מה זה אומר מיינדפולנס? מיינדפולנס זה אומר להיות נוכח ברגע הזה, נכון? זה ההגדרה הכי פשוטה אולי שאפשר לתת לזה. הרבה פעמים מדברים על להיות נוכח בצורה שהיא לא שיפוטית, כלומר, ממש להתבונן בדברים במטרה להתבונן בהם כמה שיותר כפי שהם ברמה האובייקטיבית, בלי להגיד זה טוב, זה רע, זה חמוץ לי, זה מתוק לי, זה לא טוב, זה כן טוב, אלא פשוט זה מה שזה. ואת זה אנחנו מנסים להכיר ולהיות סקרנים לגבי זה. אז לפני כמה עשרות שנים המחקר אמר, בוא נבדוק מה קורה שם. למה הנזירים האלה שיושבים שם באיזה בקתה בהימלאיה, או מנזר יותר נכון, למה הם כאלה חייכנים? כלומר, למה כל כך כיף להם בחיים? והתחילו לחקור מה קורה להם בתוך המוח. וראו שאנשים שמתרגלים את הנושא הזה של נוכחות ברגע, הם קודם כל שלבים יותר. יש למשל מחקרים שמנסים להבהיל אנשים. יש לנו רפלקס שקוראים לו באנגלית סטארטל, אני לא יודעת איך קוראים לו בעברית, הקטע הזה שאנחנו ממצמצים כשאנחנו נבלים. זה קורה לכולנו, אם כמו שמוכרים לכם כף מול עין, אז אתם ממצמצים. וראו שאנשים שמתרגלים נוכחות ברגע, הם הרבה פחות נבלים מדברים מפחידים. שזה איזה רפלקס שזה כמעט נחשב בלתי אפשרי לדכא אותו, אבל איכשהו כשאנחנו מתרגלים אותנו חכות, כל מיני גירויים שבדרך כלל היו מבילים אותנו, כבר לא מבילים אותנו. ואם אני שנייה מלבישה את זה על עולם העבודה, אז בעבודה יש כל הזמן דברים שמבהילים אותנו, נכון? משימות דחופות, הבוס כועס, יש משבר, יש משהו שלא עבד טוב, עשינו לעצמנו פדיחה, כלומר זה קורה לנו כל הזמן.
אני חושבת שהנושא של שינויים בעבודה והיכולת באמת לחוות לחץ או לחוות אי-וודאות בהמון מצבים, נניח יש חברות שאיבדו הרבה מהעובדים שלהם, פתאום היו קיצוצים. אולי גם אני הולך להיות מקוצץ. איך אני מסתדר עם המחשבה הזו?
אני מכירה המון אנשים שמתעסקים בסנריו של זה שזה אולי יקרה. יותר זמן ממה שהם עובדים. כלומר, המחשבה הזו של כל טעות שאני אעשה, אולי יעיפו אותי מפה. היא מחשבה קטסטרופלית, אנחנו מגזימים את ההשפעות של כל טעות שיכולה להיות.
זו חרדה, ושאנחנו באמת לא שמים לב להתפתחות של חרדה, היא יכולה לצאת משליטה ולהשתלט לנו על הנוכחות לחלוטין. ואז היא גורמנו לטעויות ובאמת להפחתת הפרודוקטיביות והמקום שאנחנו חוששים ממנו, שאנחנו עלולים באמת לחוש שבאמת מישהו הולך לפטר אותנו בגלל טעויות שנובעות מהחרדה.
נכון, זה מעניין שאת אומרת חרדה, כי באמת כשחושבים על זה, רוב החרדה שלנו, אם חושבים על מה קורה לנו בחרדה, היא מתעסקת בעתיד. Okay, היא לא מתעסקת במשהו שקורה עכשיו, זה נדיר שאנחנו בחרדה ממשהו שהוא עכשיו קורה. זה תמיד איזושהי מחשבה על משהו שיקרה אחר כך, נכון? אם אני אעשה ככה, אז יקרה לי, אני אמות, לא יאהבו אותי. כלומר, משהו שיהיה אי שם בעתיד יגרום לי לתוצאה שלילית, וזאת החרדה. החרדה בכאן ובעכשיו היא כמעט לא נמצאת, כי בכאן ובעכשיו מה קורה? בדרך כלל, הקטסטרופה הזו לא מתרחשת לנו מול העיניים כרגע.
וזה המקום של המחשבות על החוויה ולא החוויה. ברגע שאנחנו שמים לב שאנחנו נמצאים במחשבות על החוויה, ולא בחוויה, אז הרבה יותר לנו, קל לנו לקבל החלטה מושכלת, ולהסתכל באמת על המציאות כפי שהיא. אני חושבת שהרבה פעמים אני נותנת את הדוגמה הזו של, אנחנו הולכים לאיזו הופעה, ובמקום להיות בהופעה, וליהנות מהחוויה, ולתת לכל הסאונד להיכנס לנו לגוף, אנחנו עסוקים במחשבות על החוויה, ומצלמים את ההופעה. אז אנחנו לא נמצאים שם. וזה הרבה פעמים מה שקורה עם החיים.
וואו. איך זה בעבודה קורה לנו? אנחנו יושבים בישיבות שאנחנו לא באמת נמצאים בהם, נכון? אנחנו רק מחכים שהישיבה תיגמר, או שאנחנו נותדים למקום אחר.
כן, ונניח ישיבות זה המקום הכי לא מיינדפול בעולם העסקי, שמאוד כדאי עם כלים מאוד פשוטים להכניס מוטיבים של נוכחות, כי מה שקורה, אתם נכנסים בדרך כלל לפגישה, והמוח שלכם כבר נודד לוואלה, מה מתרחש בפייסבוק, מה יש לי בוואטסאפ, ממש לא הולך להיות לי פה מעניין, מה עכשיו בזבוז זמן, כל המחשבות האלה מייצרות אצלכם חוסר נוכחות. ואז אתם לא באמת מביאים ערך לפגישה, ואתם גם לא מקבלים את הערך מהפגישה, אתם לא תורמים לכל מה שקורה שם, ואין אינטראקציה שהיא מפרה. ואני ממליצה לפני פגישות לעשות איזושהי אינטרוספקציה, לשאול את עצמנו, איפה המחשבות שלי עכשיו? ואם יש משהו שבאמת מפריע לכם, זאת אומרת, יש איזו מטלה שלא סיימתם, או שאתם רוצים להתקשר לילדים, או משהו שהוא באמת רלוונטי לרגע הזה, לעשות אותו, כדי שתוכלו לפנות את הקשב שלכם למקום שאתם נכנסים אליו. ובאמת להיכנס לפגישה ממקום פתוח, ולהגיד, אוקיי, זה לא פגישה מעצבנת, זו פגישה שאני יכול להפיק ממנה דברים. ולראות את הערך ואת הערך הלא ידוע מכל אינטראקציה.
אז מה עוד אנחנו יכולים לעשות? את אומרת, לשאול את עצמי לפני הפגישה, והמחשבות שלי, מה עוד אני יכולה לעשות?
להתכונן לפגישה. הדבר הכי חשוב שאני עוזרת למנהלים לעשות, זה קודם כל לבוא מוכן. יש אג'נדה, מי המשתתפים, ממש להיות ברור לתכנן מה המטרה של הפגישה הזו. להיות עם הבנה אמיתית של לאן אני רוצה שהיא תלך, יכול להיות שהמשתתפים, היא רבת משתתפים, אפשר לקצץ חלק מהמשתתפים. צריך באמת לשאול את השאלות האלה, להתכונן גם ב-unitasking. אנחנו רוצים להכין את היום שלמחרת. אנחנו לא רוצים סתם לקום בבוקר ולהגיד, אוקיי, מה שיגיע, יגיע. רוצים להיות עם עצמנו ברורים, לקחת רבע שעה, זה לא הרבה זמן, לתכנן את מה שאנחנו רוצים לעשות. ואם יצוצו דברים חדשים תוך כדי, אפשר לבחור להיות בהם. אבל שתהיה לנו אג'נדה מאוד ברורה בפגישה.
לי הרבה פעמים זה עוזר להבין את זה עם השאלה למה. כלומר, לשאול כמו ילד מעצבן כזה, כן. שכל הזמן אומר למה, 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 למה. אז לשאול את עצמי לפני, בין אם זה פגישה, בין אם זה פרויקט, בין אם זה חופשה שאני רוצה לנסוע אליה, למה? Okay, למה עכשיו את עושה את הפגישה הזאת? ואני חושבת שמתוך הלמה הזה, הרבה פעמים התשובות האלה מגיעות. אני עושה את הפגישה כדי להשיג, נגיד, לבנות אסטרטגיה חדשה. אז למה משה ושימון ונחמה צריכים להיות שם? Okay, למה? למה הם שם? באמת. לא ממקום רע, אלא ממקום של לעשות את הזיקוק הזה רגע, של להסתכל על הדברים בצורה יותר ישירה.
ממש ככה. אני אוהבת את זה. אתה גם צריך לשאול את עצמך במהלך הפגישה, שאתה נודד למחשבות שלא קשורות לפגישה, למה אני פה? וזו שאלה שמיד מחזירה אותך, אוקיי? תשאלו את עצמכם, אם באמצע הפגישה נמאס לכם ויצאתם מפוקוס, תעצרו ותשאלו, למה אני פה? תזכירו לעצמכם. כי זו שאלה שאתם צריכים לשאול לפני הפגישה, וגם אחרי הפגישה.
נכון. זו שאלה שהיא מצד אחד כל כך פשוטה, מצד שני היא נותנת את התשובות לדברים בצורה כל כך, כל כך צלולה. והרבה פעמים אני עושה את זה עם אנשים שאני עובדת איתם בתחומים שונים, נגיד מישהו דחיין, שזה נגיד אחד הדברים שמאוד פוגעים בעולם העבודה. אז למה אני דוחה עכשיו? אני דוחה כי אני לא אוהבת את המשימה הזאת, אני דוחה כי מישהו אחר קרא לי, אני דוחה כי אני מפחד, הוא מפחדת מהמשימה הזאת, והתשובה לזה הרבה פעמים מבטלת הרבה מהמקרים של הדחייה, כי אם אני אומרת לעצמי, אני עכשיו דוחה כי אני מפחדת, אז אני גם יודעת מה הדבר הבא שאני צריכה לעשות. שנייה, בואי נתמודד עם זה. ממה אני מפחדת? איך אני יכולה לעזר באנשים אחרים? וזה כבר לא המקום האוטומטי הזה של, אני פשוט אברח למשימה אחרת, ואפתח את הפייסבוק, ואופס, עברו עוד 4 שעות, ולא עשיתי את מה שרציתי לעשות. כנ"ל לגבי מערכות יחסים בעבודה, שזה גם משהו שאנחנו הרבה מתעסקים בו, ואני חושבת שזה אחד הגורמים הכי משפיעים גם לסביעות רצון שלנו וגם לפרודוקטיביות שלנו בעבודה. אם יש לי מישהו שאני לא מסתדרת איתו בעבודה, ואני כל הזמן נכנסת איתו לחיכוכים, קשה לי מאוד לעבוד. ואם אני שואלת את עצמי רגע, למה אני אומרת את זה עכשיו? באמת, למה אני עכשיו אומרת לבן אדם הזה את המשפט הזה? אני בהרבה מקרים החליט להגיד משהו אחר, כי התשובה תראה לי שלא הייתה סיבה מספיק טובה להגיד את זה מעבר לאולי אגו או גחמה או משהו כזה.
זה כל כך, כל כך נכון. באמת שהנושא הזה של אגב של דחיינות, שאתה מתחיל לשאול למה, אז באמת כל כך הרבה דברים צצים, ואנשים לא מחברים בין דחיינות לבין לחץ. הם חושבים שהם עצלנים בדרך כלל, נכון? כן. במיוחד מנהלים, העובדים שלי, אז הם פשוט דוחים דברים כל הזמן, והם לא מתייחסים לדדליינים. והאם אי פעם הם עצרו לחשוב, אולי הם overwhelmed, אולי יש להם יותר מדי משימות, והם פשוט בלחץ והם מבולבלים, ובגלל זה הכל נדחה קדימה. אני פשוט רואה יותר ויותר בעולם העבודה, שכאילו ה-attention span שיש לנו למטלות מאוד נמוך, זאת אומרת, אנחנו לא מסוגלים להישאר במיקוד לאורך הזמן. ומיינדפולנס זה כלי מאוד טוב to stretch it, בעצם להגדיל את היכולת החלה שלנו ללהיות בתוך משימה. ומה שקורה, ככל שיש לנו יותר זמן להיות בתוך מקום מסוים, אנחנו גם יכולים להגיע יותר לעומק. זה כמו בהקשבה. שאני עושה תרגיל של הקשבה במיינדפולנס עם קבוצות, אז פתאום אני אומרת להם, אוקיי, בואו נקשיב עכשיו עד הסוף, ולא נגיב, ולא נשאל שאלות. והרבה פעמים בתוך תהליך כזה, ותנסו את זה בבית, פתאום אתם מגלים שהבן אדם אמר עוד דברים, והגיע יותר לעומק עם עצמו. וזה גם מה שקורה לנו אם אנחנו נשארים בתוך מטלה, ולא נמשכים החוצה, כי זה בעצם זה בעצם הג'יני שלנו, אוקיי, בוא נעבור מטלה הבאה, זה הטריץ שאת דיברת עליו קודם. אז בעצם על להישאר הזה, ובתוך מקום שהוא לא תמיד הכי אקסיילינג, יכול לייצר תובנות חדשות ועוד עניין, וגם יותר עומק בתוך העשייה שלנו.
אבל מה גרם לך לרצות לתרגל את זה בכלל? כלומר, איך קמת בבוקר יום אחד? כי אני בטוחה שהרבה אנשים שמקשיבים לנו, אומרים, אוקיי, שמענו, יפה, שכנעת אותי, אבל מפה ועד להתחיל לתרגל, יש איזה פער. מה גרם לך להגיד, אני עכשיו הולכת לעשות את זה?
האמת שהייתה לי הזדמנות, כי העבודה שלחה אותי לשוויץ, ושם הגעתי לבקתת מדיטציה קטנה, כי המקום מאוד שקט, והורדתי הילוך, ומצאתי את עצמי לבד. באזור מבחינתי נטול לשחות דעת, ופתאום התחילו לקרות לי דברים נורא טובים בגוף, התחלתי לישון יותר טוב, פתאום התחלתי לשים לב למה אני אוכלת, לכמה אני ישנה, לרמת הקשב שלי והריכוז, והתחלתי להבין שספונטנית, אם אני מפחיתה את רמות הלחץ והשחות הדעת, אני יכולה ממש לשנות את איכות הנוכחות שלי והפרודוקטיביות שלי ממש עלתה בעבודה. ואז אמרתי עצמי, רגע, אז איך מתרגלים את החוויה הזאת? לא צריך לנסוע לשוויץ בשביל להיות באיכות הזו. איך אני מביאה את התרגול הזה לחיים האישיים שלי שנמצאים בישראל? והתחלתי לחקור, והתחלתי גם להתחבר לאנשים שמתעסקים ב-well-being, ואמרו לי, יש תרגול, אימון מוחי, שמביא את חוויית השקט הזו, לאן שלא תהי.
וזה לא משנה איפה. אימון מוחי.
בדיוק.
מדהים. אני חושבת שזה פרייז שצריך צריך לזכור אותו, כי זה נורא ברור לנו כשאנחנו חושבים על ספורט, נכון?
נכון.
ספורט ברור לי שאני צריכה לחזק את השרירים שלי, ואני צריכה להיות בכושר, וזה טוב לבריאות, וכל אחד יודע לתת את המשנה הקצרה שלו, לפחות על למה ספורט זה חשוב, גם אם אנחנו לא עושים את זה. ואיכשהו על המוח שלנו, הכל פרוץ, אין צורך בתרגול, אין צורך באימון, ואת אומרת, אני הבנתי שאני צריכה את האימון המוחי הזה, אני צריכה הזמן שבו אני גורמת למוח שלי במרכאות להיכנס לכושר.
בדיוק. אני באמת חושבת שהרבה אנשים לא מודעים שגם את המוח אפשר לאמן, ואני חושבת שזה לא תלוי גיל, זה תלוי החלטה, זה תלוי בחירה. כי מחקרים מראים שאפשר לשנות את המבנה של המוח שלנו עד גיל 80.
נכון.
זה רק עניין של איפה אני, האם אני מוותר לעצמי, או האם אני בוחר לעשות איזשהו שינוי.
זה לא רק שאפשר לאמן את המוח, אלא זה המקום שהכי מתבקש לאמן אותו. הוא הרי בסוף מאמן את כל שאר הגוף שלי, אז זה הכי אסטרטגי לאמן את המוח שלי. ונכון שזה גם חשוב לומר שזה אפשרי, כי הרבה שנים החקר המוח והפסיכולוגיה האמינו שזה לא אפשרי, שעד גיל 3 המוח שלנו ככה משתנה לו, רוקם לו את מה שהוא צריך, ומגיל 3 מה שנקרא, מה שהספקתם, הספקתם, מה שלא, ביי. ופחות או יותר בשנת 98 יצאו מחקרים שראו שזה לא נכון, שהמוח שלנו כל החיים ממשיך להשתנות, ובכל גיל אנחנו יכולים להמשיך לשנות את הדפוסים שלנו, את צורת המיקוד שלנו, ככה שגם בן אדם שיש לו הפרעות קשב וריכוז, ואומר, אני מקרה אבוד, גם והוא בן 50 כבר, הוא עדיין יכול להתחיל לתרגל את זה ולראות הוצאות משמעותיות.
אפשר באמת לנסות, כי אפשר לקחת ריטלין, שזה הרבה פעמים משנה את המבנה של המוח שלנו בלי האימון, אבל למה לא לנסות ללכת לחדר כושר ולבדוק איך זה משפיע לי על המוח? ואחרי האופציה הזו, תבחרו, אין שום בעיה, אם עדיין צריכים ריטלין, מצוין. אבל יכול להיות שאחרי 8 שבועות של תרגול, אתם תיווכחו שהמוח שלכם השתנה.
נכון, באחד המחקרים, כן, של בנסון מהרווארד, נכון? הוא עשה מחקר שבעצם אנשים תרגלו במשך 8 שבועות מדיטציה, והוא שווה אותם לקבוצה של אנשים שחיכתה כביכול להתחיל את אותו קורס ותרגול של מדיטציה, והוא ראה שמעבר לדיווחים שאנשים אמרו, אנחנו מרגישים יותר יעילים ומושרים ורגועים, שאת זה הוא עוד אמר, אני בסדר אמרתם, אבל סך הכל עברתם עכשיו קורס, אז אני עוד לא רוצה לקחת את מה שאתם אומרים יותר מדי ברצינות, הוא בדק מה קורה להם במוח, והוא ראה שפיזית המוח שלהם השתנה, אוקיי? הקורטקס הפרפרונטלי, שזה איפשהו במצח שלכם שם, בצד שמאל נהיה הרבה יותר פעיל, שזה אזור שאנחנו יודעים מחקר המוח שמקושר לסביבה, ביות רצון שלנו. אנשים בדרך כלל שהם מושרים יותר, יש להם יותר פעילות בצד השמאלי של הקורטקס הפרפרונטלי, ואחרי שאנשים תרגילו 8 שבועות, היה שינוי והאזור הזה הפך להיות פעיל יותר. ככה שזה לא סתם, אנשים יוצאים ואומרים, כן, איזה יופי, עברתי איזה סדנה, ועכשיו אני מרגיש יותר טוב, ואנחנו הרבה פעמים סקפטיים כלפי דברים כאלה, אלא תכלס, יש משהו שקרה להם במוח שהשתנה. אז איך מתרגילים?
אוקיי, אז אני ממליצה לכל המאזינים עכשיו לתפוס פינה שקטה, ולשבת ככה בנינוחות, שתי רגליים על הקרקע, לא מסוכלות, וברגע שאתם מרגישים מוכנים, אז אנחנו נתחיל במדיטציה. אני מזמינה אתכם גם לבוא ככה פתוחים לחוויה, כי אנחנו הרבה פעמים לא מכירים את החוויה של מדיטציה, והיא יכולה להלחיץ אותנו, אבל זה בסדר.
לפעמים עצם המילה מדיטציה היא כבר מה שגורם לאנשים לפסול את זה, אז בוא נקרא לזה אפילו נוכחות רגע.
כן, אנחנו לא נעשה שום דבר אקזוטי, אנחנו בסך הכל עוצמים את העיניים ונותנים לקשב שלנו להתמקד במקום אחר, אוקיי? אז אני ממליצה לכולם באמת לשבת בנינוחות ולהתחבר לחוויה של הישיבה על הכיסא ולעצום עיניים. וקחו כמה רגעים כדי להתחבר לתנועה של הנשימה. ולתחושה של הנשימה בגוף. הביאו את המודעות שלכם אל התחושות הפיזיות בגוף. במיוחד תחושה של מגע או לחץ עם הכיסא או הרצפה. עכשיו הביאו באיטיות את תשומת הלב שלכם לעליות והירידות של הנשימה בחזה או בבטן. כמו גלים בים. באים והולכים. הנשימה שלכם תמיד שם. שימו לב למקצב שלה. ולשינויים בתחושות הבטן, כשאתם שואפים וכשאתם נושפים. אין שום צורך לנסות לשלוט בנשימה. פשוט תנו לנשימה שלכם לפעול בעצמה. עד כמה שאתם יכולים, תאפשרו לעצמכם לקבל באותה הצורה גם שאר התחושות שלכם. אין שום דבר שצריך לתקן או לשנות, שום מצב מסוים שצריך להגיע אליו עכשיו. עד כמה שניתן, פשוט תנו לחוויה שלכם להיות. מבלי צורך לשנות אותה למשהו אחר. במוקדם או במאוחר, המחשבות שלכם יתחילו לנדוד. מהנשימה למחשבות אחרות. לתכנונים, לדאגות, תמונות. סתם חליגמה בהקיץ. זה מה שמחשבות עושות רוב הזמן. אם הבחנתם בכך שהמחשבות נדדו, ברכו את עצמכם. זה היה הרגע של מיינדפולנס. אולי גם תרצו להכיר בקצרה לאן המחשבות נדדו. אלו היו תכנונים. אלו היו חרדות. ואז לבוא בעדינות את תשומת הלב, בחזרה לתחושה של הנשימה, פנימה והחוצה. שימו לב איך התחושות משתנות מרגע לרגע. לפעמים מתחזקות, לפעמים נשארות אותו הדבר, ולפעמים נחלשות. זה לא משנה. וזכרו, המטרה שלנו בתרגול מיינדפולנס היא לא לשפר את התחושה שלנו ואת ההרגשה שלנו, אלא לשפר את היכולת שלנו להרגיש. אז לאט לאט תחזירו את המודעות שלכם ואת הקשב שלכם לחדר הזה. תחושו את הרגליים, את כפות הרגליים, נוגעות ברצפה. תרחיבו בהדרגה את המודעות שלכם לקולות שסביב, עם הכוונה להביא את איכות הנוכחות הזו לרגע הזה ולשאר הרגעים במשך היום. ופיקחו עיניים.
וואו.
איך את מרגישה, יהודית?
אני תרגלתי כאן, יחד איתכם. זה כל פעם מחזיר. אני גם מרגישה את הגוף שלי עכשיו הרבה יותר. אני מרגישה רגועה יותר, במיוחד שיש לי היום יום קצת לחוץ, כלומר, היו לי פגישות בבוקר, ועכשיו אנחנו מקליטות את הפודקאסט, ובערב יש לי הרצאה, והייתי קצת בסטייט כזה של...
מספיק.
כן, ופתאום זה החזיר אותי רגע. אוקיי, את פה, טוב לך כאן. כלומר, פחות לתכנונים ולמחשבות. אז כלי מדהים. אני מקווה שאנשים שמקשיבים, שאתם מקשיבים לנו, גם עצרתם לתרגל, אולי אם אתם בנסיעה, אז תמצאו לכם זמן אחר כך לחזור אחורה ולעשות את התרגול. אפילו בהליכה, דרך אגב, זה משהו שאפשר לתרגל אותו. כלומר, אנחנו לא נעצום עיניים תוך כדי הליכה, ואנחנו יכולים, לשים לב לתחושות של הצעדים שלנו, ולתחושות בגוף, ולנשימה, ולצלילים. והמראות שיש מסביבנו כשאנחנו הולכים.
קודם כל, יש לי שאלה עלייך.
כן.
כמה זמן לפי דעתך היית במדיטציה קודם?
אולי 10 דקות?
זה היה אפילו פחות, זה היה 6 דקות. והרבה פעמים אנשים לא שמים לב שמדיטציה זה משהו שלא חייבים לתרגל לאורך שעות. לא צריך לשבת בויפאסנה. אפשר לקחת 5 דקות או 7 דקות ולעצור. ואיך את מרגישה אחרי זה? זה מדהים, זה עולם אחר. אתה כאילו מסתכל על החיים ורואה אותם. ואנחנו כל כך תקועים בבאבל שלנו כל היום, כי עם כל המחשבות אין הרבה מקום לראות. אנחנו עמוסים, ושאנחנו לוקחים כמה דקות רק טיפה לעצור ולהיות, אז יש לנו בהירות הרבה יותר גדולה, ויש אפשרות גם באמת להעריך את מה שאנחנו רואים, כמו את הבניינים, או את השמיים, או את הים בדרך לעבודה, שזה לא משהו שאנחנו שמים אליו לב, כי אנחנו כל הזמן רצים. והפרקטיס הזה הוא באמת אפשרות גם להתנסות במשהו שהוא לא דורש שום מאמץ. הוא לא דורש שום מאמץ. ויש הרבה אנשים שהם סקפטיים לגבי מדיטציה. וגם אני הייתי אגב סקפטית לגבי מדיטציה. לא רק סקפטית, לפעמים זה קשה לעצור ולהיות עם כל המחשבות, כי אנחנו לא רוצים להיות עם המחשבות. נכון? הדוינג הרבה פעמים זו בריחה מאותן מחשבות. אז... דווקא לאנשים הסקפטיים, אני אספר שאני נניח לפני 7 שנים, שהתחלתי לתרגל, שחזרתי משוויץ, כי רציתי להביא את זה, רציתי שתהיה לי את אפשרות הבחירה להביא את תוכנית הנוכחות הזו לכל מקום. התחלתי לתרגל, פעם ראשונה שתרגלתי מדיטציה, קמתי והלכתי. אחרי 5 דקות, פשוט קם, זה לא התאים לי. הרגשתי מה, זה לא בשבילי הדבר הזה. דווקא האנשים האלה, אני מבקשת מהם וממליצה להם לתת לזה הזדמנות. כי יש שם אי נוחות וקושי שדווקא צריך להכיל אותו הרבה פעמים, כי שם יכולה להיות פריצת דרך לכל התחושה הזו של החוסר שקט. אז תתחילו בכמה דקות. יש הרבה תרגולים אונליין, גם לי יש מדיטציה אונליין, אם תקלידו את השם שלי, אז תמצאו אותה של 7 דקות לאנשים שעובדים.
מעולה.
ביוטיוב, כן. 7-8 דקות בעברית.
מצוין.
כן, דנה זליכה, מדיטציית מיינדפולנס ליום העבודה. אתם יכולים בכל רגע נתון לעצור, לעשות את מה שחוויתם קודם, ולראות מה אתם מרגישים אחרי זה.
תקשיבו להנחיה של דנה, זה משהו שכדאי לתת לו לפחות כמה ניסיונות, עד שאנחנו מחליטים אם כן או לא, כי הרבה פעמים אנשים אומרים, אין לי זמן, וזה בזבוז זמן, כי לא עושים בזה כלום. נכון? כלומר, מה אני עושה? אני רק יושב ונושם, אני יכלתי בזמן הזה לעשות משהו, ואני חושבת שחשוב להבין שזה... זה מין טרייד-אוף שאנחנו משקיעים כמה דקות ואנחנו מקבלים הרבה יותר בחזרה. זה אפילו לא שאנחנו מקבלים את הכמה דקות, אלא אנחנו מקבלים שעות בחזרה, כי המוח שלנו כל כך הרבה פעמים נודד, ואנחנו עושים דברים שבכלל לא היינו צריכים לעשות, כי לא היינו נוכחים ולא היינו קשובים, וברגע שאנחנו מתרגלים את היכולת הזו, זה מושפע בכל תחומי החיים שלנו. ויש ציטוט שעכשיו אני לא זוכרת מי אמר אותו. People waste years because they're not willing to waste hours. וזה בדיוק זה. כלומר, אנחנו לא מוכנים להשקיע דקות או שעות בשבוע שלנו במשהו שיכול לתרום לנו הרבה, ובסוף אנחנו מבזבזים שנים מהחיים כי אנחנו לא עושים את התרגול הזה. וזה בדיוק המקום הזה שנותן לנו המון 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 בחזרה אם אנחנו משקיעים בו.
ובמיינדפולנס הרבה פעמים אמרו לי, נראה לי שלא עשיתי את זה טוב. אבל זו חוויה אתם לא צריכים לשפוט אותה, אתם פשוט צריכים להיות. ואחרי כמה פעמים, אתם תראו שזה הולך ונהיה יותר קל. אז אל תשפטו את עצמכם לחומרה, הרבה אנשים חושבים באמת שהם נכשלים במדיטציה, אין כזה דבר. העיקר שישבתם והייתם, ומשם יצמחו הרגעים הטובים, המיני מיינדפול מומנט שלכם בחיים.
יש אפליקציה שאני מאוהבת בה, באמת, קוראים לה Headspace, וזה בחור אוסטרלי, אנדי שמו, שעושה שם את ההנחיות, ואני מתרגלת איתן כבר כמה שנים, ופשוט זה שילוב בין, מצד אחד יש לו את ההנחיה, מצד שני הוא נותן גם כל מיני סרטונים והסברים מדעיים, שאליי זה מאוד מדבר לדעת שיש בסיס מאחורי הדברים, וזה כל פעם סשנים של 10 דקות, ויש בנושאים שונים, ואני ממש ממליצה לכם לחפש, גם אם לא את האפליקציה הזאת, יש גם עוד כל מיני אפליקציות, אורה, ויש הרבה דברים שמסתובבים שם בשוק האפליקציות, שמשהו שמתאים לכם, שאתם יכולים להכניס לשגרה שלכם, ומאוד חשוב המילה, במילה שגרה, שזה יהיה משהו קבוע, זה לא משהו שפעם אחת שמעתי פודקאסט, ועשיתי מדיטציה 5 דקות, וזה היה לי נחמד, ואז ביי. אלא זה משהו שהוא הופך להיות דרך חיים בשבילנו, בדיוק כמו שאנחנו רוצים להיות פרודוקטיביים בעבודה כל יום. אנחנו רוצים להשקיע במוח שלנו כל יום.
ממש ככה, אני ממליצה על עוד אפליקציה שהיא חינמית ופתוחה, יש להם שם כמה מדיטציות מעולות, שנקראת קום. רגוע, כן, C-A-L-M, וזה פשוט מעולה. אתם יכולים לבחור 5 דקות, 10 דקות, 20 דקות, הכל תלוי בהקצאת הזמן שיש לכם, עם כל מיני נושאים. יש נושא של compassion, יש נושא של kindness, יש חיבור לחוסן נפשי, הכל תלוי בסיטואציה שאתם נמצאים בה. ושם תהיה לכם גם אפשרות להתנסות בכל מיני מדיטציות.
מדהים.
שווה בדיקה.
איזה כיף. עוד דרכים שאנחנו יכולים לתרגל נוכחות, למשל בעבודה, במהלך העבודה. אני יכולה לעשות את זה בישיבה, בזמן שאני מקשיבה לאנשים מדברים. מי מדבר? באיזה ווליום הוא מדבר? מה הווליום הזה בעצם משדר? מה אני מרגישה מהבן אדם הזה? איך אני יושבת? נוח לי? מה אני שומעת? איזה צלילים יש ברקע? כלומר, אנחנו יכולים להביא את האיכות הזאת לכל מקום ולכל דבר, ובגלל זה זה גם כל כך יפה. אם אין לכם זמן לעשות את זה בתרגול שהוא רק מיינדפולנס, אז תנסו לבדוק מה מתאים לכם. יש מחקר שקראתי שהעובד הממוצע מבזבז שעתיים ביום בממוצע במשרד על שום דבר. כלומר, אני לא מדברת על מנוחה, אני מדברת על בזבוז זמן, שלא הייתי ממוקדת, דחיתי את הישיבה, השולחן שלי היה מבולגן, לא ידעתי מה לעשות, בזבוז הזמן. וכשחושבים על זה שעתיים ביום, זה המון זמן. אם אנחנו ניקח שעתיים ביום, ונכפיל את זה בשנות העבודה שלנו, אנשים עובדים היום 50 שנה, 60 שנה, אני אעשה את החישוב, אבל זה יצא 10,000 שעות, שזה שקול לכמה שנים, שאנחנו פשוט נמצאים בשום מקום, וחבל, אנחנו יכולים או לסיים בעבודה מהר יותר, כי היינו יעילים יותר, ולעשות עוד דברים, או ליהנות יותר מהעבודה, ולא להיות כל הזמן בחבשת המוחית הזאת.
ממש. ואני יכולה לסיים עם 2 טיפים שיש לי אליכם. מחבשת הסופית הזו, קודם כל חייבת להיות ממותנת דרך הפלאפון. אז טיפ ראשון, אם אנחנו באמת רוצים להיות מיינדפול, אני אמליצה לכם לשים את הפלאפון בצד שאתם מנסים להיות באיזושהי חוויה. נניח אתם הולכים לחדר כושר. אתם חייבים לקחת את הפלאפון איתכם? אני ממש ממליצה לכם לשים את הפלאפון בצד, כדי להתחבר לחוויה, כדי להיות באמת במנוחה. נגיד אתם הולכים לאכול ארוחת צהריים, על מנת להתחבר לחוויה שם, תשימו את הפלאפון בצד. אתם נוהגים, תשימו את הפלאפון בצד. זה כל כך חשוב, כל החוויה הזו של להיות, והשחות דעת מהפלאפון הם באמת, לפי דעתי, המצוקה הראשונה למוח האנושי. הטיפ השני שלי אליכם הוא להתחיל להרגיש. אני פיתחתי מודל חדש ללהרגיש. א' כל להרגיש איפה המחשבות שלי, מה עומד בשביל מחשבות. האם אני כאן? או האם אני תקועה בעבר? או האם אני כבר חושבת על העתיד? הרש מדבר על הרגשות. מה אני באמת מרגיש עכשיו? וזה הרבה פעמים רק קשה לנו להבין. אם רק שואלים אפשר יותר ככה להיות כנים עם עצמנו. ג' זה הגוף, מה הגוף שלי מנסה להגיד לי? אולי אני עייפה מדי עכשיו בשביל להמשיך לעבוד. אולי אני ממש חושבת שאני רעבה, אבל אולי זה עייפות מוסווית. בגלל זה אני רוצה סוכרים. הגוף מאוד מאוד חכם. היוד עומד בשביל יכול. מה אני יכול? כי זו שאלה נורא חשובה שצריך לשאול את עצמי. יכול להיות שכבר הגעתי לקצה גבול היכולת שלי, ואני צריכה לעצור עכשיו. ויכול להיות שכבר העניין הזה לא בשליטה שלי, בעבודה, וזה נמצא אצל מישהו אחר. זו שאלה ממש חשובה שתשאלו את עצמכם. והשין, זו שאלה שאני הכי אוהבת. האם אני שלם? האם אני שלם עכשיו אם לשלוח את האימייל הזה, או שאני רק רוצה לשגר אותו החוצה? וזה העניין של כל הזמן תוצאות, כל הזמן בדוינג. אז תשאלו את עצמכם אם אתם שלמים עם המעשה הבא שלכם, כי לפעמים אתם לא בטוח רוצים אותו, אבל רק רוצים לסיים איתו.
איזה יופי, מרגיש. אז מחשבות, רגשות, גוף, יכולת
שלם.
ושלמות. אדיר. גם מיני מיינדפול מומנט, אני חושבת שזה גם אחלה, אחלה דבר שזרקת פה, כלומר, לחשוב אפילו על רגעים שניות שבהם אנחנו רוצים להיות מיינדפול ביום. כל פעם שיש רמזור אדום, אני לוקחת 3 נשימות.
ולא להסתכל ב-SMS.
כן, אפילו כל פעם שאני מקבלת הודעת וואטסאפ, יש את הטינג, אני משתמשת בזה כדי רגע להרגיש את הטינג הזה בגוף שלי, ולא יש...
לא חייבת שיהיה לך טינג אגב, לי אין טינגים.
כן, שקט. אז באמת תנסו לקחת מהפרק הזה כמה שניות ביום לפחות, שאתם אומרים, אלה השניות המיינדפול שלי. כשאני קם בבוקר, לפני שאני הולך לישון, כשאני עומד ברמזור, כשמישהו פונה אליי, כשאני מדליק את המחשב, משהו שאתם אומרים, זה הרגע שבו אני מתחיל לתרגל את הדבר הזה.
תחיל להרגיש.
ואז תספרו לנו איך זה השפיע על החיים שלכם. ואני מבטיחה לכם שיהיו השפעות חיוביות. כלומר, זה באמת משהו שהוא בסוף משפיע על כל תחומי החיים שלנו, והתמקדנו בעיקר בעבודה, אבל זה הרבה יותר מזה. זה חולש לכל תחום. דנה, איפה אפשר למצוא אותך, אם רוצים למצוא אותך?
אפשר למצוא אותי באתר האינטרנט שלי, שזה wellbeingagency.com, או פשוט לרשום דנה זליחה ואני אקפוץ לכם. ובעיקר אני ממליצה לכם להציץ בעמוד הפייסבוק שלי, שיכול גם לתת לכם כתבות מעניינות על העולם הזה של המיינדפולנס, ואיך אפשר להביא מיינדפולנס לעבודה בדרכים יצירתיות. אז עמוד הפייסבוק גם זה אובה, זה השם של החברה, The Wellbeing Agency, by דנה זליחה. אם אתם רוצים למצוא אותי, זו לא בעיה, תרגישו חופשי לפנות אליי בכל ערוץ אפשרי.
אז יופי, אני מקווה שתיקחו את מה שלמדתם היום בפרק, ותיישמו את זה בצורה שמתאימה לכם, בחיים שלכם. תרגישו חופשי לפנות אלינו בשאלות, וכמובן גם להעביר את זה הלאה לעוד אנשים שיכולים להרוויח מתרגול של זה בחיים שלהם. ושיהיה לכם שבוע נפלא. היינו פה עם דנה זליחה ואני יהודית קץ, ותמשיכו לחשוב טוב על החיים שלכם. ביי ביי.